עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום בהמשך לסרטון הראשון שהעליתי ביוטיוב, הערוץ החדש שאני רוצה להשקיע בו עכשיו, אז אני רוצה לדבר איתכם כמה דברים חשובים על לחם, בעיקר על לחם מחמצת, כל השאר תוכלו לראות בסרטון שם. אנחנו גם נדבר על היתרונות של האפייה והבישול של בטטה, ולמה היא הפחממה הכי טובה, הרבה יותר טובה מאורז ומפסטה, מפתיתים, וכל מיני תוספות אחרות. גם אני רוצה לדבר איתכם על סומסום לעומת טחינה, על מחקר חדש שבדק איך התזמון של ארוחות משפיע על מחלות יותר מאשר מה אוכלים לדעתם, ובכמה עולה הסיכון אם מזיזים את ארוחת הערב שלנו רק בשעה אחת. גם אני רוצה לדבר איתכם על בישול במיקרוגל, יתרונות, חסרונות, מה עדיף לעשות עם המיקרוגל שלנו, ובסוף לבקשתכם, המתכון לפודינג צ'יה, ללא הכנה, רק שמים במקרר, כאילו אוברנייט. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או לשלוח שאלות לוואטסאפ, מספר 054-70-103-70, כל שאלה שיש לכם, מאיר המפיקה, תעלה אתכם לשידור. אפשר גם לצרף לדף הפייסבוק, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, גם לקבוצת הפייסבוק שלי, של הרדיו. אפשר לשלוח שם גם כן שאלות, אני אבדוק מדי פעם. אני פעם המפיקה מאיר הפרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, ירון זאבי, ועורך הפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי? אז אני רוצה לנפץ כמה מיתוסים על מחמצת. מי שרוצה לראות את זה כתוב יכול לראות את זה כבר בדף הפייסבוק שלי. כי הרבה אנשים חושבים שאם הם הולכים לקנות לחם וכתוב עליו מחמצת, זהו. זה מספיק כדי שהלחם כאילו יהיה בטוח בריא. גם אתם יודעים, הרבה פעמים ברשתות מעלים את המחיר של לחם כי הוא מחמצת. עכשיו אנחנו יודעים שכדי להכין מחמצת בבית, חוס לוקחים קערית יותר נכון, שמים חצי קמח, חצי מים, ונותנים לחיידקים ולשמרי פרא שנופלים על התערובת הזאת, ליצוס וליצור את מה שנקרא מחמצת, מחמצת צעור. מה שמיוחד במחמצת הזאת, גם בצורה הזאת וגם בצורה יותר מתועסת, זה שיש בה סוג מסוים של חיידקים, זה נקרא לקטובצילוס, שהוא עושה חומצה לקטית, זה עושה קצת טעם חמצמץ ללחם. עכשיו, עוד משהו שמיוחד, זה שבשיטה הזאת מפורקת במהלך התסיסה האיטית הזאת של שמרי המחמצת, מפורקת חומצה פיטית. מאיפה אנחנו מכירים את החומצה הפיטית? אנחנו מאשימים אותה הרבה פעמים שהיא קצת מפחיתה ספיגת סידן או ברזל מהרוחות שלנו. ונכון, אחרי שהיא מפורקת, יותר סידן או ברזל זמינים לספיגה מהלחם, ונכון גם שיותר חלבון זמין מהלחם. ואז אני כאילו מנסה לחשוב, האם זה באמת מהווה יתרון? כי סך הכל בלחם גם ככה אין יותר מדי ברזל, ובטח שלו סידן, ומה החלבון של הלחם? אם בכלל צריך אותו, מה זה משנה לי אם הוא יותר זמין או פחות זמין? הגוף לא משתמש בגלוטן, חלבון החיטה, לבניית שרירים, זה חלבון לא טוב, זה חלבון שאנחנו לא צריכים אותו בכלל. אנחנו לא סופרים אותו במסגרת החלבון שלנו, אף אחד לא סופר לחם. גם באורז יש 17% חלבון, אז מה, אנחנו סופרים אורז בחלבון? לא. רק בהשלמות מסוימות ובצירופים מסוימים, אבל באופן כללי, החלבון באורז בפני עצמו, אנחנו לא סופרים אותו דבר גם בלחם. אז נכון שחומצה פיטית קצת מפרקת את מתפרקת ומאפשרת לברזל להיספג יותר טוב, אבל גם ככה זה לא יתרון גדול, כי הלחם הוא לא מקור לברזל אצלנו בתפריט, וגם החלבון, אנחנו לא סופרים אותו ממילא, אז זה לא כזה משנה אם הוא נספג יותר מהר או לא. אז האם ללחם מחמצת יש יתרון? אני לא יודעת להגיד. זה אולי, 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 משמרים, הייתי אומרת, בוא נגיד, במרכאות יותר טבעיים, אבל גם, אין איזה בעיה עם שמרים במרכאות מתועסים. הם לא שעשו להם משהו, זה כאילו תרבית שמרבים אותה, ואין לשמרים הרגילים איזושהי השפעה בריאותית מזיקה בכל מקרה, לרוב האנשים. כך שלחם מחמצת הוא לא בכלרך לחם יותר בריא. יכול להיות לחם מחמצת מקמח לבן, או מקמח חצי לבן חצי מלא, או מכל מיני דברים אחרים. זה שיש שם מחמצת זה לא אוטומטית, הופך אותו ליותר בריא. איזה לחם בריא? פה אני מציעה לכם כן להיכנס לפייסבוק שלי, לראות את הלינק לסרטון ביוטיוב, שהעליתי 15 דקות הסבר שלם על איך בוחרים לחם בריא ומה הקריטריונים. אני מנפצת עוד מיתוסים בסרטון הזה, ובעיקרון, הקריטריון הכי הכי חשוב שתבדקו על האריזה, זה לא מחמצת, לא אם זה אם או בלי סוכר, אלא האם זה עשוי מקמחים מלאים. קמחים לבנים, לא משנה איזה קמח לבן, ולא משנה אם זה מחמצת או לא, קמחים לבנים, זה הלחם, הוא לא בריא בכל מקרה. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום, צהריים טובים, דוקטור רוזמן.
צהריים מצוינים, מה שלומך?
בסדר גמור, מחכה לך משבוע שעבר.
אה, איזה יופי, אוקיי. אז בואי תזכירי לנו את השאלה.
אז כן, לאחרונה, בחודש האחרון, אני חווה התכווצויות שרירים ברגליים, בעיקר ברגל אחת. אפילו עד כדי זה שאני מזנקת בלילה מהמיטה, אני זוכרת שזה היה קורה לי בהיריון, אבל זה היה לפני המון המון שנים, אני כבר מזמן לא בגיל הפוריות, ובכל זאת זה קורה, אז החלטתי לקנות מגנזיום, כי אמרו לי שמגנזיום זה טוב. עכשיו אני לא נמצאת ליד החפיסה כדי להגיד לך מה כתוב עליה, אבל כן הייתי שמחה לקבל איזושהי המלצה או הכוונה, מה נכון לקחת במקרים כאלה.
כן, קודם כל חשוב להגיד דבר כזה, שזה לא תמיד מחוסר מגנזיום, אבל הרבה פעמים כן, ולכן שווה לנסות ולראות אם יש שיפור או לא. חוסר במגנזיום הוא מאוד נפוץ היום, גם אם לאנשים נדמה שהם אוכלים מספיק מקורות של מגנזיום בתזונה, שתיאורטית לא אמור להיות חסר לאף אחד, כי כאילו יש בפירות ובשיבול צ'ואל ובקקאו ובשקדי ובהרבה מקורות מזון, ומצד שני, משקיעים את החקלאות עם מים מותפלים, ואנשים שותים מים בלי מגנזיום, וכל החקלאות היום שאנחנו קונים ירקות פירות, כל מיני שקדים אפילו, שיבול צ'ואל, קקאו, כל הדברים האלה, יכול להיות שיש בהם פחות מגנזיום ממה שנדמה לנו, אז להרבה אנשים כן חסר. ולכן אני מציע כן לנסות, אבל את צריכה לקרוא על הריזה, שני דברים, א', איזה מגנזיום זה, וב', כמה יש שם. כי מעט מדי לא יעזור לך, ויותר מדי זה לא בריא, וגם הסוגים הם מאוד משפיעים. אז ככה.
איזה סוג, מה צריך להיות כתוב?
כן, אז אני אגיד לך מה לא, וכל השאר כן, אוקיי?
אוקיי.
אוקיי, אז ככה, הלא נספג זה אוקסיד. אוקסיד זה סוג של מגנזיום שיש לו ספיגה מאוד 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 נמוכה מהמעיים אל הגוף, ואז הוא פחות משפיע על ההתכווצויות. יותר משתמשים בו היום לאנשים מאוד מבוגרים שיש להם בעיות עיכול ורוצים משהו עם השפעה עדינה על מערכת העיכול, נגיד שקצת למנוע עצירות, כי זה מרפא את שרירי המעיים בעיקר, כי זה לא נספג, אז ההשפעה שלו היא שם בעיקר. זה לא. כל מגנזיום שכתוב לך מגנזיום אוקסיד, את צריכה להסתכל על הרכיבים, או אם כתוב בקטן איזה מגנזיום זה. והשני, שהייתי לא מציעה לקנות אותו למטרות ותקפציות, למרות שיכול להיות שהוא כן, אז הוא פשוט נורא 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 יקר, וזה מגנזיום טריאונט, שהוא חדש בשוק, ומשווקים אותו היום בעיקר לבעיות בזיכרון ובשליפת מילים, כי הוא היחיד מכל סוגי המגנזיום, שחודר למוח, טריאונט. הוא מצוין, אם רוצים למנוע בעיות של זיכרון, אבל הוא פחות טוב למקרה ש... את רוצה לנסות לבדוק את ההשפעה על ההתכווצויות שלך. כל השאר, שזה לא משנה, קרבונט, גליצינט, גלוקונט, אני לא יודעת מה סוקצינט, בג'ל, באפקה, עם כל מיני מילים מצחיקות לפעמים, או אני יודעת מה, ליפוזומלי, טכנולוגיות, לא יודעת איזה טכנולוגיות, כל מיני, אין באמת, באמת, באמת הוכחה שמשהו הוא יותר טוב מאחרים, ושווה לנסות. היתרון בדברים האלה זה שזה משפיע באותו יום. כלומר, אם את לקחת, נניח, באיזשהו יום בצהריים, איזשהו סוג של מגנזיום, באותו יום בלילה כבר לא אמורה להיות לך התכווצות. אם זה לא עבד, תנסי עוד יום אחד, אם זה עדיין לא עבד, אז תעברי לסוג אחר, אולי זה לא נספג, צריך טוב משום מה. שזה סיכוי נמוך, אבל אולי. עכשיו, הכמות, את צריכה בין 300 ל-400 מיליגרם, אם יש בעיות של מערכת עיכול מהיר רגיז של שולים, אני לא יודעת מה יכול להיות שתיפה.
לא.
אוקיי. עכשיו, אם כתוב לך על המגנזיום 100, אז תקחי 2-3. אם רשום לך על המגנזיום 300 או 400, אז כמובן 1. אם רשום לך 144, אז תקחי 2. לפי הכמות שרשום, את זה את בודקת בטבלה.
אז זה יום אחד, זה ליום, זה כמות ליום.
ברור.
כמות יומית.
כן, כן, כן. כן, כתוב לך בטבלה כמה יש, לא להסתכל כמה משקל כמוסה. כמוסה יכולה, יש כל 2 גרם, 5 גרם, כלומר 2,000 מיליגרם או 5,000 מיליגרם. זה לא משנה לי כמה כמוסה שוקלת, אני רוצה לדעת כמה מגנזיום אלמנטלי יש בתוכה. אז את מסתכלת בטבלה. אז זאת הכמות ואלה הסוגים, ואת יכולה כאילו לדעת לפי ההשפעה. אני יכולה להגיד לך שלי היו כאילו גם כן התכווצויות, וזה חד משמעית עוזר, וכל פעם אני קונה משהו אחר, משהו במבצע, או מה שאני בחול, או בעייר, בו אני לא יודעת מה, כי זה הרבה הרבה יותר זול, וזה תמיד עובד.
יופי, אז יש לי רק עוד שאלה אחת בקשר לזה, אם זה עוזר בהתכווצויות פוסקות, אפשר להפסיק את זה, או שזה משהו להתמיד, להמשיך?
כן, זה לא יפה לי אם את לא ממשיכה, כאילו אם חסר לך מגנזיום במזון, כי את גרה במקום שבו שותים מים מותפלים, או צורכת חקלאות שמביאים לך לאותו סופר או לאותו ירקן, אז זה לא פתאום שיהיה לך מגנזיום באוכל, זה גם לא רע. זה לא כאילו את עושה משהו רע, את לוקחת מינרל שכנראה חסר אותו בגלל האזור שאנחנו גרים. יכול להיות שבמקום אחר בעולם?
גם לא בודקים את זה בבדיקות הדם, זה לא משהו שאני יכולה לדעת אותו.
את יכולה לבדוק בדיקת דם, אבל זה לא ייתן לך שום אינדיקציה לגבי מה קורה על המגנזיום בתוך השרירים.
בשרירים.
כן, זה העניין של תחושה שלך. עכשיו יכול להיות שגם שההתכווצויות זה ממשהו אחר, אני לא יודעת. אבל אם זה מהחוסר במגנזיום, אז זה אמור...
אז אני יודע מיד.
כן, יום, אולי מקסימום יומיים, את יכולה להרגיש כבר את השיפור.
מעולה. מעולה, כן. יופי, הרבה 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 תודה.
אין על מה, אני שמחה מאוד. יופי.
תודה,
שיהיה
שבת שלום.
שבת שלום. ואני עוברת לפינת החקלאות שלנו, היום אני רוצה לדבר איתכם על בטטה, שלדעתי היא הפחממה הטובה ביותר מכל התוספות של ארוחת הצהריים. ואני קודם חייבת להגיד שכן, בטטה זאת פחממה, הרבה חושבים שהיא שייכת לירקות, אבל יש שם אחוז פחמות הרבה יותר גבוה מאשר בירקות, וגם קלוריות הרבה יותר, שזה בערך 107 קלוריות ל-100 גרם שקול לפני הכנה, שזה נגיד הירקות במרכאות פחממתיים שאנחנו קוראים להם, זה 30-40 קלוריות ל-100 גרם, הגזר, סלק וכו'. זאת 107, זה לא ירקות פחממתיים, זה פחממה, חד משמעית, אבל... מבין כל הפחממות, היא הטובה ביותר. א', הצבע הכתום שלה מעיד על זה שיש בה מלא 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 ויטמין A, שהכי חשוב לנו למניעת כניסת וירוסים לגוף בתקופה הזאת. עכשיו, אם הבטטה היא סגולה, למשל, אז זה לא שהיא פחות טובה, יש לה יתרונות אחרים של הצבע הסגול אנטוציאנינים, שמונים סרטן מסוגים שונים. בנוסף, למרות שהיא מתוקה כל כך וטעימה כל כך, האינדקס הגליקמי שלה מאוד מאוד נמוך, כלומר היא מתאימה אם יש נטייה לסוכרת, ומהבחינה הזאת היא עדיפה על אורז, על מה יש פחממות בצהריים, אני כבר לא יודעת, תפוחי אדמה אפילו, בהשוואה לפתיתים, לפסטה, מקמח לבן שנחשבת אינדקס גליקמי נמוך, אפילו אז הבטטה עדיפה. עכשיו, חשוב להגיד שבישול במים של הבטטה, מה שהוא עושה זה... מוריד את כמות האשלגן בלבד, מהדברים שחשובים לנו. למה? כי אשלגן עובר למי הבישול, אם אנחנו שופכים את המים לפני שאנחנו מכינים פירה בטטה, מפסידים קצת אשלגן, מבחינה הזאת יש יתרון לאפייה. מצד שני, הבטטה המבושלת יש לה אינדקס גליקמי קצת יותר נמוך בהשוואה לאפויה. אז יש יתרונות וחסרונות לפה ולשם. הבטטה טעימה, גם בקוביות בסלט, גם בירקות מוקפצים, בתוך בורקס דפי אורז שאני אביא לכם מתכון בשבוע הבא. ואני ממליצה לשלב אותה, אם רוצים, את הפחמימה הטובה ביותר, גם בקרב ילדים. ויש לנו מאזינה על הקו, נכון? כן. אוקיי, אז אני אעבור לפינה הבאה, אני כבר... יש מאזין. מאזינה. שלום.
זה רבקה, מה שלומך, מאיה?
זה רבקה, שלום, זה יופי.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
כן, לשמוע אותך, אני בסדר, בסדר. אני
מתנצלת שלא היה לנו זמן בשבוע שעבר, היה עומס מאזינים, אז עכשיו.
לא נורא, אין בעיה, הכל בסדר. מאיה, תראי, את יודעת, אני יודעת הרי שאני סובלת מריפלוקס. בתקופה האחרונה, אני משתדלת לאכול ארוחה האחרונה בשש וחצי, אבל מאחר כך אני קצת רעבה. לקחתי בסביבות 9 קצת גלידה, ב-11 הלכתי לישון. ב-3 לפנות בוקר, פתאום היה לי, מה זה חומצות, עלה לי עד הפה.
הגלידה עם סוכר לו?
כן.
תראי, קודם כל, גלידה היא יחסית שילוב של סוכר עם חלבון ושומן, אז יש לה אינדקס גליקמי נמוך, אבל מצד שני, בגלל השילוב עם החלבון והשומן, אז היא לוקחת טיפה יותר זמן לעיכול בהשוואה למתוקים אחרים, ולכן... ברגע שסיימת, עד שסיימת להקל את זה, ואז הקיבה הייתה ריקה, ואז עלה לך חומציות אל הגוף, אני מציעה לא לאכול את הדברים האלה.
אוקיי, אכלתי שני פטיבר גם כן באותה שעה, וזה גם כן עלה.
לא, אבל למה את לוקחת פחממות כאלה?
אני לא יודעת, הייתי רעבה, ובא לי משהו מתוק, בא לי משהו
למתמה. כאילו, על המתוק אני לא יודעת להגיד לך, כאילו מהבחינה של ה... לאכול ושזה לא יעשה אחר כך משהו רע, הייתי דווקא כן מצליח לנסות את השקדים, מגוזים, בוטנים, גרעינים, דברים כאלה שמשלבים חלבון עם שומן ללא כמעט פחממות בכלל. לנסות. אבל
אני פחדתי, את יודעת, זה היה לי חמוץ, זה היה לי שרף לי עד
השאלה אם זה, השאלה אם זה מזה. והשקדים והגוזים זה בהיגיון שלי יעשה לך פחות, או נגיד משהו מתחינה גולמית, את יכולה לעשות לך כדורי, אני יודעת מה, חלווה כאלה ללא סוכר אולי.
אבל זאת אומרת, זה ריפלוקס, נכון? זה הריפלוקס, זה לא משהו אחר, לא יכול להיות.
נכון, לא, זה לא משהו אחר. זה ריפלוקס. מה שאת מתארת, זאת ההגדרה של ריפלוקס. עכשיו, אני גם הייתי מנסה, מה דעתך, אולי טיפה, להזיז את ארוחת ערב, שלא תהיה אחר כך רעבה עוד פעם, מה דעת אחד פעמי לנסות את זה?
לאכול ב-7 וחצי, משהו כזה?
נגיד, כן, 7 וחצי, העיקר שזה לא אחרי 8 וחצי.
לא, לא, אוקיי.
ארוחה טיפה יותר גדולה אולי להגדיל אותה טיפה, עם טיפה יותר
שטיס. זהו, פחדתי, את יודעת, אני עושה חביתה בלי שמן, עשיתי לי חביתה בלי שמן, מוסת לחם וסלט ושתי כפות קוטג', זה יותר מדי?
לא, כמה הסלט מכיל?
אני יודעת, מלפפונים וקצת חסה.
וזהו?
כן, זה סלט שאני מחלקת לי בלבלי, אני עושה 3 מלפפונים וחסה, ואני שמה איזה 2 כפיות שמן.
כן, זה נשמע לי בסדר. אולי, כן, כן. אולי הייתי מגדילה את החביתה דווקא עם עוד חלבון ביצה, כאילו הלבן.
אוקיי.
תנסי, ככה שתצאי מהארוחה הזאת עם המס ואה, ואולי אחרי זה לא תצטרכי עוד משהו, ותבדקי את ההשפעה של זה.
אוקיי, אבל זה לא יכול להיות. זה רק ריפלוקס.
למה? מה חשבת שזה יכול להיות?
אני יודעת, את יודעת. בגיל שלי חושבים על כל מיני שטויות.
כן. זה כאילו, המחשבות זה מה שגרו פה את זה מלא.
נכון, אבל אני שומעת אותך, אני נרגעת.
אני שמחה. יופי, תנסי ותעדכני, כן.
בסדר, יובי, תודה מאיה, אני מתגעגעת אלייך.
גם אני אלייך, אני שמחה שאת מתקשרת אלינו, המאזינה הקבועה שלנו כבר 10 שנים.
נו, בטח,
תודה רבה רבה.
מאיה, אני מפקה ליום שישי, כמו אני לא יודעת למה.
איזה כיף לי, תודה רבה רבה רבקה שלנו. ומאחלת לך שבת שלום. נעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, מה עדיף? סום סום בפני עצמו, או טחינה שעשויה ממנו? כדאי לדעת שבדרך כלל, כשמשווים בין משהו לבין מוצר שעשוי ממנו, אז אני כאילו כמעט תמיד מוצאת שעדיף המקור, המשהו היותר טבעי. אבל במקרה של הטחינה, קודם כל, זה רק הסומסום הרי שהוא, כשהוא תחון, בדרך כלל כמעט אין שום תוספת אחרת. ובמקרה של הטחינה, חד משמעית, בעשרות מונים היא עדיפה על פני הסומסום בפני עצמו. וזה למה? הסומסום הוא לא כל כך מתעכל. אנחנו יכולים לנגוס אותו, ללעוס אותו, והשיניים שלנו, עם כל הכבוד לנו, לא מספיק טובות בשביל לפרק את הגרגירים הקטנטנים האלה, כדי שהגוף יוכל להפיק מזה את כל האוצר הטבעי שגלום בתוך הגרגיר הזה. מה יש בתחינה? קודם כל חלבונים מהממים שאפשר לספור אותם, מי שסופר חלבון לבניית שרירים. יש שם הרבה מגנזיום בהמשך למאזינה הקודמת. בקף תחינה יש ב-50 מיליגרם מגנזיום, זה כאילו אם צריך בין 300 ל-400, זה כבר תקשיבו, זה כמות יפה. יש בה הרבה ויטמינים B, יש בה הרבה סידן, בעיקר בתחינה גולמית מסומסום מלא. העניין הוא שהמלא עוד פחות מתעכל, כן, אז עוד יותר עדיף לתחינה. יש בה גם הרבה ברזל, שזה חשוב מאוד לצמחונים. ופעם שאל אותי מאזין פה בתוכנית, והוא שאל אותי, מה קורה עם החלק התחתון של התחינה? שאתם יודעים שאם אנחנו קונים תחינה, עשה אותה במקרר או לא משנה איפה, ושוכחים ממנה, היא נפרדת הרבה פעמים, שהחלק התחתון נהיה יותר קשיח כזה, ויותר מוצק כזה, והחלק העליון יותר נוזלי ומימי ושומני. בחלק התחתון לרובנו הרבה 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 יותר טעים, והמאזין שאל אם אפשר לקנות רק את החלק התחתון, אז אני כאילו לא ידעתי מזה, אבל אם אפשר או לא, אבל שימו לב, בדקתי את ההבדלים התזונתיים. בחלק התחתון רוב החלבון, הברזל, הסידן, המגנזיום. חלק העליון זה לא פחות בריא, אבל זה משהו אחר, זה שומנים עם אומגה 6, אומגה 9, שומנים מאוד איכותיים, אבל שם רוב השומן אפילו יותר קלוריות טיפה, והחלק התחתון זה הדברים שאני באופן אישי הייתי יותר רוצה אותם, וזה גם יותר טעים לי. לא זורקים את החלק העליון, אבל רק שתדעו שהחלק מלמטה מצוין לנו בריאותית, לא לזרוק אותו בשום אופן, תוציאו את זה מהמקרר, תיתנו לזה טיפה להתרכך, ואז תוציאו את זה עם איזה סכין קשיחה. שלא מתעקמת כשלוקחים את זה, את הדבר הזה, המהמם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום, דוקטור מאיה.
מה שלומך?
אני בסדר, רציתי להתייעץ איתך לגבי איך אני יכולה כבר לגמל מהנקסיום, אני לוקחתי את זה שנים.
למה את לוקחת שנים?
יש לי גסטריטיס, וזה מה שרשם לי הגסטרואנטרולוג, אמר לי להמשיך, ואני יודעת שזה גורם לנזק גם לעצמות ולהרבה דברים אחרים, ואני מנסה...
אני רק רוצה להבין, הרי גסטריטיס היא דלקת, אמורים לטפל בה ושהיא תעבור. מה, יש לך כאילו משהו כרוני כזה?
כרוני, בדיוק.
של מה, של מה?
הוא אומר שזה הדרך לטפל בה, רק לקחת את הנקסט.
אני אגיד לך משהו, זה, אני לא יודעת כאילו אם זה איזשהו הסבר קצר מאוד, או שלא הבנת מה הוא מתכוון, הנקסיום הוא מבטל את הפרשת החומצה. נקסיום הוא מפרדקס ועוד כל מיני תרופות מהסוג הזה. מה שקורה בדלקות קיבה הרבה פעמים שיש לך שני דברים, אחד מהם זה ש... החומציות עולה למעלה, ואז זה שורף וצורב, וזה הצרבת והרפלוקסים שנורא נורא מפריעים, וזה גם צורב את הדפנות של הוושט, שזה כאילו מעלה את הסיכון לסרטן הוושט, ואנחנו לא רוצים את זה.
נכון.
וגם בפני עצמו, החומצה מקשה על הגוף, בפני עצמו לרפא את הדלקת. התרופות הסותרות חומצה האלה, הם לא טיפול, זה מה שהם עושות, הם כאילו מקלות על הגוף להילחם, כי כאילו
אין שם חומצה. אבל הם לא מרפאות.
הם בפני עצמם לא יכולות לרפא כלום.
אז זהו, השאלה כזאת, מישהו המליץ לי על ג'ל על בסיס אלוברה.
לא, שנייה רגע, שנייה. עכשיו, אני כאילו לא יודעת למה יש לך גסטריטיס כרונית, אני באמת לא יודעת. הרבה פעמים כשמדובר בדלקת מהליקובקטר או מהטיפול או אנטיביוטי ומסיימים עם זה וזהו, ועל התרופות האלה, נקסיום וכו', כתוב בצורה מפורשת שזה טיפול זמני, זה לא לכל החיים. עכשיו, מאחר שזה גם לא מטפל, ואולי את אפילו לא בדקת אם ההפסקה של זה גורמת לך לאיזשהם תחושות, מה שאני מציעה לך,
עשיתי
הפסקה, והרגשתי
שוב את הצריבה, זה מין כזה צריבה, בטח
איזה
יום כזה.
כן, אז בואי ננסה משהו אחר, בסדר?
אוקיי.
לא תוספים וכולי, להתנהגות טיפה אחרת לכמה ימים, בלי נקסיום, הרי זה לא אנטיביוטיקה, לא קורה כלום, את מפסיקה לכמה ימים, זה לא שאתה תלויה בהמשכיות של הטיפול. אוקיי. את תנסי מה שאנחנו עכשיו נחליט לכמה ימים, ותראי אם זה עוזר לך או לא.
אוקיי.
עכשיו, אני מנסה עכשיו להגיד לך מבחינה הגיונית, מה עושה את התחושה של הצריבה, ואנחנו נוריד את הדברים האלה. יש לך סוג של שריר שאמור לסגור את הקיבה ברגע שנכנס אליה אוכל, וברגע שהשריר סגור, החומצה לא עולה למעלה. אם את אוכלת כמות יחסית גדולה, השריר הזה נמתח פיזית, את מותחת אותו וקשה לו לסגר. אז בואי נתחיל מזה שלאכול כמויות יותר קטנות. תפחיתי טיפה, עדיף לך לחלק את האוכל, את הארוחה אפילו, עכשיו, עוד כמה שעות אולי, או לא יודעת מתי, עוד את החלק השני אם את נשארת רעבה, אבל לא לאכול הרבה בבת אחת, זה דבר חשוב. כדי שהקיבה תוכל להקל יותר טוב את האוכל, בלי להפריש יותר מדי חומצות, עכשיו זה העניין הכי חשוב, תשימי לב, לא לערבב נוזלים ומוצקים. אל תשתי בזמן האוכל, אל תשתי אחרי האוכל, אל תאכלי מרק, או שום דבר נוזלי אחר, זה נורא מקשה על העיכול, נורא. זה טוב שזה מקשה על העיכול, במקרים שאנשים רוצים להרגיש סובה לזמן ארוך בזמן דיאט, אבל במקרה שלך, אני לא רוצה את האפקט הזה. אנחנו לא צריכים אותו. זה רק עושה לך, בלי שאת שמה לב רע, לא מרק, אולי אפילו לא יוגורט שהוא כאילו יחסית נוזלי.
גם יוגורט לא.
נכון.
אני עכשיו פרוסה ויחד עם יוגורט.
אני חושבת... יש יוגורטים שהם יחסית שמחים.
היום לא לקחתי את
הנקסיום,
אמרתי אני אנסה את
ה... תנסי, תראי, זה לא חד משמעית, אין פה שחור ולבן, זה התחושה אצלך. אני הייתי מנסה בלי מאכלים שנחשבים לנוזלים, שאם את מזיזה את הקערית או את המחל וזה נשפח, זה אומר שזה נוזלי. אז בלי זה ולא לשתות בזמן האוכל, זה. עכשיו, הדבר השלישי, באופן זמני בלבד, לנסות טיפה להפחית את כמות הירקות הקשיחים שאת אוכלת, הקיבה צריכה ללוש את האוכל, היא צריכה ללוש, 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 חתיכה של גזר זה כמעט, שלא לעסנו טוב ובלענו, זה כמעט בלתי אפשרי ללוש. אז גזר מבושל זה טוב, אבל הירקות הטריים, הקשיחים, כמו גזר למשל, אולי קרוב אם את לא לועסת את זה טוב, פלפל הייתי מעדיפה קלוי מאשר טרי. באופן זמני, לעשות את הירקות הקשיחים להפחית. עכשיו, שום...
אני בעיקר אוכלת מבושל, כי אני באמת לא...
בסדר, אוקיי. עכשיו, לא... כן. ולא בכמות ענקית, לא להרחיב את הקיבה, כן? עכשיו, לא שום דבר מתוגן. שזה מעכבת התרוקנות הקיבה.
לא נכנס אליי.
הטענה היא גם נגד קפה, במיוחד קפה עם חלב, אני יכולה להגיד לך קפה עם חלב.
גם את זה הורדתי.
בסדר.
יש לי גם פרקים, בעיה של פרקים, אז אני כל הסולניים, אני הורדתי פלפל.
לא, 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 אני לא מסכימה במקרה הזה, אבל זה לא קשור. זה לא קשור למה שאני רוצה להגיד.
אוקיי.
עגבניה את יכולה, בהחלט עכשיו אם את רוצה. אז את מנסה את הדברים האלה, וגם לא חריף כמובן, וכל הדברים האלה, מנסה את זה לכמה ימים. ארוחות טיפה יותר קטנות, לא לישון אחרי האוכל, לא לשכב אחרי האוכל, ללעוס ממש טוב, לא לאכול דברים נוזליים, להפריט לחלוטין שתייה מאכילה, בואי תנסי את ההתנהגות הזאת. ותראי אם את צריכה את זה או לא, אם זה יכול להיות שזה עוזר לך אפילו קצת, זה כבר אומר שאת בכיוון הנכון ושיש מה לעשות.
מעולה. רק אני רוצה עוד משהו להבהיר, אם יש לי בדלקת פרקים, אני מטפלת בזה גם כן, אסור לי לאכול את הסולנים, באמת, כמו שאומרים.
לא, לא, לא.
חתילים וכל
הדבר. לא, 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 זה פעם היה הגישה הזאת, היום יודעים שלכל אחד...
אז אני יכולה לחזור לאכול את
תקשיבי, הסולנים. תקשיבי, לכל אחד יש משהו אחר, אין היום הנחיה כזאת, את צריכה, את יכולה לנסות לאכול, כן, לראות אם זה עושה לך... כן. ההנחיית, כמה שידוע לי, שנשארה היא להיזהר בעיקר מבשר אדום ויין אדום.
כל השאר... הבעיה שלי שאני לא אוכלת בשר בכלל.
למה זה בעיה? זה מצוין, אתה יכולה להמשיך.
לא, אני לא אוכלת בשל, אבל אני גם לא אוכלת קטניות, אז אני כנראה...
גם בסדר לדלקת פרקים, דווקא בסדר.
אבל מה, מאיפה יבוא לי הברזל שחסר?
למה את חושבת שזה רק בשני אלה?
חסר לי ברזל.
אז זה אני מציעה, לא קשור, אני הייתי אומרת, תתקשרי ביום אחר שאני אסביר לך, אבל אני אתן לך טיפ קטן, כבר אפשר לקחת את התוסף של הילדים שהוא בכמות שלו
מהקרן. הסוכריות האלה, לוקחת אותה.
כן, בסדר גמור, אז לא צריכה יותר.
100%.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, אז רק שנייה, לפני המאזינה, אני רק רוצה לספר לכם, היא מחכה לנו על הקו, אני יודעת, אבל על בישול במיקרוגל. התפתח, הבישול באופן כללי התפתח במשך הרבה מאוד שנים, אבל לאחרונה נוסף לנו איזה מכשיר הזה, שנקרא מיקרוגל, כולם יודעים, שבהתחלה היו מתקשרים אלינו כל יומיים, בואו נבדוק לכם אם נפלטת לכם קרינה, שזה לא באמת הבעיה במיקרוגל, בואו נבדוק אם יש לזה חסרונות. אז קודם כל, צריך לדעת כזה דבר. מה שקורה במיקרוגל זה מין קרינה שהיא נקראת כאילו... שמרטיטה את המולקולות של המים שיש שם בתוך האוכל קצת, וברגע שזה רוטט זה מחמם את האוכל מבפנים. תיאורטית אין בזה איזושהי סכנה, ובגלל שהבישול במיקרוגל או החימום במיקרוגל הוא נורא קצר, אז כאילו שומר על ויטמין C שמתפרק בחום או דברים אחרים. היו מחקרים שהראו שאם זה בישול ממושך במיקרוגל, יש שינוי מסוים במבנה של החלבונים, שיוצר איזשהם חומרים או קרילמידים שהם טיפה מסרטנים בכמות יותר גבוהה מאשר בבישול אחר, שזה גם קורה. אבל הסכנה העיקרית היא הכלים שאנחנו מכניסים למיקרוגל. כי רוב המחקרים מדברים על פלסטיקים בתוך המיקרוגל, שמשחררים לנו כל מיני חומרים לתוך האוכל, ושנורא חשוב להשתמש בפלסטיקים שכתוב עליהם שמאושרים לשימוש במיקרוגל, אני כבר לא יודעת אם זה מספיק טוב, או שעדיף לנו פשוט להעביר את זה לכלים אחרים, לזכוכית או קרמיקה. בנוסף, אם זה חימום קצר, לא בישול ארוך, בלי שומנים, ששומנים יחד עם פלסטיק זה הסכנה הכי גבוהה, וכמובן גם אם אפשר להרבב לפעמים באמצע כדי למנוע איזשהו חימום נקודתי והרס נקודתי של החלבונים, אז זה בסדר גמור. לדעתי עדיפות שיטות בישול אחרות, אם מדברים על בישול של אוכל, אבל כשמדובר בחימום קצר, אז כנראה שאין עם המיקרוגל שום בעיה. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
הלו?
כן, כן.
שלום, שאלה לי.
כן.
מה את מציעה לא לאכול או כן לאכול כדי להוריד את השומן הבטני?
ושאלה שנייה, שאלה טובה.
אותה שאלה בקשר ללחץ דם. מה לאכול או לא לאכול בקשר ללחץ דם?
אני מתלבטת אם אנחנו נפצל את זה לשתי תוכניות, אחד לחץ דם ואחד שומן בטני.
אוקיי.
אני אתחיל מהשומן בטני ונראה.
טוב.
אהבתי את השאלה שאת אומרת מה לא לאכול או כן לאכול, אז ככה. בעיקרון זה תמיד מה לא לאכול. אנשים שואלים מה, כן, אני צריך לאכול כדי ככה וככה וככה. בדרך כלל זה מה לא לאכול. והשאלה הייתה טובה. אז השומן הבטני הוא מושפע בעיקר, או הייתי אומרת כמעט רק, מפחממות. פחממות... מכל הסוגים, כולל פחמות טובות, אבל כמובן שבעיקר הפחמות הרעות. שזה סוכר לבן, קמח לבן, מאכלים מתועשים, סירופ תירס, שזה פרוקטוז, ואפילו פרוקטוז בצורה הטבעית שלו, כמו שהוא נמצא בכל מיני דברים טבעיים שאנחנו אוכלים, כולל אפילו פירות. אנחנו צריכים לנסות להפחית צריכת פחמות, מה שנקרא, עד כמה שאפשר. אם את יכולה לאכול, נגיד, שתי פרוסות לחם קל ליום, ואיזה פרי אחד, וגמרנו, אין יותר פחמות, זה יותר טוב. הפחמות גורמות להצטברות השומן בבטן, השומן בבטן עושה עמידות לאינסולין, עמידות לאינסולין עושה שהגוף לא ישתמש בסוכר עוד יותר, ואז הדבר הזה מחמיר, ובגדול, הטיפול בהפחתת שומן בטני היום, הוא יהיה הפחתת פחמות. דרך אגב, עשיתי גם סרטון לספר ביוטיוב על הפחתת שומן בטני, תוכלי לראות איך מודדים את זה, הסברתי את זה שם ביוטיוב. אז אנחנו צריכים לנסות להוריד פחמות מהתפריט, אני לא אומרת לאפס, אבל לנסות להוריד. אם אפשר, זה עדיף. את יכולה להעדיף שקדים, מגוזים, בוטנים, גרעינים, כנשנושי ביניים, במקום דברים אחרים, זה תמיד יותר טוב. מה כן לאכול הזה זה? כאילו, נשנושים על בסיס חלבון ושומן, ארוחת צהריים חלבונים וירקות, בערב אם אפשר חלבונים וירקות, לא צריך לכם, לא מוכרחים לכם, לא מוכרחים פחמות אחרות, את איתי?
כן.
יופי, אני חושבת שאני מדברת לעצמי, את ממש בשקט. אז זה הטיפול בשומן בטני ועיקרון. אני מציעה לך גם לבדוק קודם, אם באמת קיימת בעיה, שסתם נדמה לך, כן אני מכירה הרבה אנשים, או את יודעת מה, גם אנשים שאני לא מכירה, אני הולכת באיזשהו מקום, משום מה, אני לא יודעת למה, כאילו שאני הסתכלתי, אנשים שאני ממש לא מכירה אומרים לי, מה אני עושה עם הבטן? מה אני עושה עם הבטן? תראי איזה בטן יש לי, מה אני עושה עם הבטן? אין לכם בטן. כאילו לא תמיד יש בטן, ולפעמים אנשים סתם מפריע להם קצת, אבל זה לא באמת איזשהו משהו שהוא מסוכן בריאותית. את יכולה למדוד את זה, יש שיטה מדעית, את עושה את ההיקף של הבטן, לחלק לגובה, כאילו נגיד אם ההיקף יוצא לך סתם דוגמה 70, ואת 1.60 מטר, עושים 70 לחלק להם. למדר 60, אם זה יוצא 0.5 או 0.5, זה, יש לזה כאילו מספרים מדעיים, שוב, כתבתי את זה גם אצלי בפייסבוק וגם ביוטיוב, את יכולה למדוד.
רגע, לא הבנתי, כמה זה נורמלי או טוב או בסדר?
פחות מ-0.5 זה בסדר. חכי, רק נראה שאני לא התעתי אותך, כי אני כבר בעצמי מבולבלת. לגבי לחץ דם, אני לא יודעת למה יש לך, אם יש לך לחץ דם, למה יש לך לחץ דם, כי לא תמיד זה קשור לצריכת מלח, כמו שהרבה אנשים חושבים. וגם אם כן, חשוב לדעת שרוב המלח מגיע לא מהמלח באוכל, את לא חייבת כאילו להגביל את נגיד מלחייה או על הסלט או מלח בבישול. הרבה פעמים זה מגיע מאוכל מתועס קנוי, הלחם בפני עצמו כבר מכיל מלח, הגבינות מכילות מלח, הבשר שעבר הכשרה, בשר הכשר זה באמצעות מלח, עד כמה שאני יודעת. הרבה דברים מכילים מלח בלי ששמים לב, וזה מצטבר. אם את אוכלת חטיפים או מאכלים, כאילו, קנויים מתועסים, אז זה גם כן מכיל הרבה פעמים מלח בכמות הרבה יותר גדולה ממה שאם תנערי טיפת המלחייה מעל הסלט או מעל הגבינה או מעל משהו כזה. אז עכשיו, הרבה פעמים הגבלת מלח לא קשורה. היא לא משפרת את לחץ הדם. הרבה פעמים כן. עכשיו, אני לא יודעת, חשוב לבדוק את זה אצלך, אם יש לך לחץ דם גבוה. פעילות גופנית, ירידה במשקל, הפחתת שומן בטני גם יכולה לעזור מאוד מאוד ללחץ דם, למשל. כי זה משפר את כל הזרימת דם.
ומה עם קפה?
קפה גם כן לא תמיד. אצל חלק מהאנשים מעלה לחץ דם, אצל חלק הכבד מפרק את הקפאין ולא מעלה לחץ דם. אז חשוב לבדוק את זה אצלך ספציפית, אם יש לך מכשיר בבית, שזה יכול להיות המכשירים הפשוטים האלה לא חייב מאוד מאוד יקרים כמו בקופת חולים, שיש מכשירים ביתיים בכמה עשרות שקלים, בודקת שותה קפה, אחרי שעה בודקת עוד פעם, רואה אם זה עלה ירד. את יכולה לבדוק את ההשפעה של זה אצלך. דרך אגב, אני כן לא התעתי אותך. היקף המותן בסנטימטר, לחלק לגובה בסנטימטר, מתחת ל-0.5 תקין. טוב.
אוקיי, אז תודה רבה.
תודה רבה לך. עכשיו אני רוצה לספר לכם ממש בקצרה על מחקר חדש שטוען שאם נזיז את ארוחת הערב שלנו בשעה אחת, נעלה ב9% את הסיכון למחלות לב. הם טוענים שם שלא כדאי לנו לאכול את ארוחת ערב אחרי 8:30 בערב. מחקר רחב היקף מאוד שפורסם החודש בעיתון מה שאני ממש אוהבת, American Journal of Clinical Nutrition. יש להם המחקרים ממש מעניינים. המחקר הזה, תקשיבו, לקח 20 שנה עם 50 אלף אנשים מבוגרים בארצות הברית, הם רק בדקו את השעות שהם אוכלים, מה הם אוכלים, ואת הסיכון למחלות. אז לפי התוצאות, עדיף לאכול ארוחת ערב לפני 8:30, עדיף לטענתם לא לאכול אחרי ארוחת ערב, אבל בטח ובטח שאם אתם אוכלים משהו אסור שזה יהיה פחממות בשום אופן. עכשיו, הם מצאו גם שאנחנו, כידוע, החילוף החומרים שלנו מועט במשך הלילה, כלומר זה הרבה יותר איטי, הרבה יותר קשה לקיבה, לקל את האוכל, ואכילה בשעה מאוחרת גורמת ליותר שחרור אינסולין וכולי, מתי שהתאים פחות רגישים. אז לטענתם, אכילה בלילה גם הורסת את היכולת של הגוף לתקן כל מיני נזקים שקרו במשך היום ומעלה את הסיכון לעוד מחלות. אם אתם מתעוררים בלילה, אל תאכלו שום דבר, רק לשתות מים. עכשיו, עוד המלצות שלהם זה לאכול את רוב הקלוריות בשעות הצהריים פחות או יותר, ואחרי הצהריים פחות בערב, להקדים את ארוחת הערב, לסיים לאכול בוודאות שעתיים לפני השינה, ולא לאכול אחרי 12 בלילה שום דבר אם אתם יכולים. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו. מאזין, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
בסדר אמור, תודה על התכנית, מאיה.
תודה רבה לך שאתה מתקשר ונותן אותך.
מאיה, יש לי שלוש שאלות קטנות מאוד, ושאלה אוקיי. אחת יותר מורכבת. תעני אותה בשידורים אחר כך.
אוקיי.
שאלות קטנות, כמה מנה סוכר מנדרינות, שזיף סגיף הזה, סגיף וכחול הזה, ודבש, זה שאלות קטנות.
ככה, קודם כל ככה. אנחנו מסתכלים על מנות פרי, אם אתה רוצה יכול להגיד לו משהו שנחשב לפרי אחד, בעיקר לפי המשקל, שאת זה אני מקשרת לאחוז השומן, לאחוז הסוכר ולקלוריות. כלומר, מה זה אומר? יש לנו פירות עם אחוז סוכר מאוד מאוד גבוה, כמו נגיד ענבים ומנגו, ומהם אנחנו יכולים 150 גרם. רוב שאר הפירות, שזה מנדרינות, תפוזים, השזיפים שאתה אמרת, בננות, תפוחים, אגסים, מפרסקים, כל השאר הפירות. זה בסביבות 10% סוכר, ואז מהם אפשר 200 גרם מנת פרי. אז אם השזיפים שקנית גדולים, אז אני משערת שנכנס שם איזה 4. אם הם יותר קטנים, אז נכנס יותר. מנדרינות, אני משערת שנכנס 2 מנדרינות מנת פרי, אבל נגיד שזה מנדרינה ענקית, אז אולי אחד צריך לשקול 200 גרם. ומהפירות שהם הכי פחות אחוז סוכר, שזה אבטיח, מלון, פאפאיה וטוטים, מאלה אפשר 300 גרם מנת פרי, את פשוט צריך לשקול. אז עוד פעם, מכל הפירות בערך 200 גרם, תראה סוכר, ענבים, מנגו 150 גרם, אבטיח, מלון, טוטים ופאפאיה, 300 גרם. בסדר, עניתי?
תודה,
רק על הדבש, דבש זה לא מנת, דבש זה לא מנת פרי. דבש זה סוכר, דבש שווה סוכר. דבש שווה פרוקטוז אפילו כחצי ממנו, שזה סוכר פירות שעושה שומן בטני. אם אתה רוצה בקלוריות, 2-3 כפיות דבש זה במקום לאכול פרי, אבל אני לא יכולה להשוות את הערך התזונתי, אין בדבש סיבים תזונתיים, אין בדבש ויטמינים, אז אנחנו לא יכולים להתייחס לדבש בתור תחליף למנת פרי, בסדר?
כן, תודה, מאיה. עוד שאלה מורכבת, ואחר כך בתעני. מה הדעה שלך על תזונה של יוגה?
מה זה תזונה של יוגה?
דברים טובים, כתובים. תזונה של יוגה.
מה זה תזונה של יוגה?
יש ביוגה, במדור שלם על תזונה.
יוגה?
כן, יוגה.
אני לא ידעתי שיש תזונה ליוגה, אני עושה יוגה כבר.
יוגה, יש תזונה שם, יש שם מדור שלם. צריך לאכול כשרוצים ללעוס, קודם כל בבוקר כוס מים.
כוס מים זה טוב, אבל אני לא מכירה שיש דבר כזה תזונה של יוגה, כל אחד יכול לעשות יוגה. גם אנשים שאוכלים כל היום שוקולד יכולים לעשות יוגה אם הם רוצים, אין
זה? לא, יוגה זה לא רק את התנוחות והתרגילים.
אז אני אגיד לך מה, לא, זה אפשר להגיד שזה יכול להיות אורח חיים, אבל זה לא חייב להיות. אני אבדוק מה זה, ואני,
כן,
אם אני אמצא, אז
תעני.
בסדר גמור, בשבוע הבא. תודה רבה, תודה, רבה,
תודה,
רבה.
תודה,
תודה. תודה, מי, תודה, מי, תודה, תודה. תודה, היה שיחה מעניינת מאוד. יש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום. כן.
השאלה שלי, שלום לך, מאיה.
היי, לא ללחץ, הכל בסדר.
השאלה שלי קצת ייחודית.
אוקיי. Okay.
מבחינה כלכלית ודיאטה, וזה אין לי בעיה. הבעיה שלי זה האם ידוע לך,
כן,
שהסולת שאנחנו קונים,
כן,
מכיל אבנים.
קרה לי פעם שהיה שם אבן קטנה.
לא, זה כמעט באופן...
אני אגיד, יכול להיות, אני פשוט לא קניתי סולת, תראה לי איזה 15 שנה. פעם אחת רציתי לעשות איזה הוגת סולת או משהו, אבל חוץ מזה אני לא קונה סולת בכלל, זה סתם חיטה, את יודעת. חיטה לבנה, זה לא איזה ערך תזונתי, זה לא איזה... אבל קרה לי, כן, שהיה איזה אבן קטנטנה, ואולי כתוב אפילו על זה שצריך לנפות, אני לא בדקתי את הנושא הזה, אבל...
אני לא חושבת שאפשר לנפות, כי...
למה
זה לא? זה בגודל של הגרגרים.
אבל, כן, אבל יכול להיות שיש נפה לסולת, שהיא שונה.
טוב, זה אני...
כן, הפתרון הוא תעברי למשהו יותר בריא מסולת, למשל, מה עם שיבולת שואל?
אני אוהבת קוסקוס, ואני אוהבת עוגת סולת.
אז רגע, טוב, עוגת סולת, אני באמת לא, אני לא יודעת, אבל לגבי הקוסקוס, אפשר לקנות כזה שבטוח אין בו אבנים, למה את מתחילה ישר מאפס?
זה משהו אחר, לא בדיוק, אבל... תראי, בואי נאמר את הקוסקוס, זה לא אפשר לבשר עליו, אבל על ההוגה סולת, באופן עקרונים, באמת, מדוע האם זו תופעה ידועה, את מבינה?
אני באמת לא יודעת, אבל יכול להיות, א', גם יכול להיות שזה לא באמת אבנים, אלא גושים של סולת שנדבקו אחד לשני למרקם נורא נורא קשה. יכול להיות שיש איזה אולי חלקיקי קליפה שנכנסו לשם ונדמה לנו שזה אבנים, כי זה במרקם נורא קשה. כי קשה לי להאמין שיש בזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אבנים, אם כאילו היום זה משהו שהוא נדיר, זה לא שאנחנו קונים את זה מאיזה, אני יודעת מה, עבודת יד של מישהו שעשה את הסולת, אז אם יש תחושה של אבנים קטנות באותה חברה, פשוט תנסי לעבור לאולי איזה חברה אחרת, או לקנות מאיזשהו...
או שאני אתקשר לחברה ואני אשאל אותם.
או שפשוט תנסי בחברה אחרת לראות אם זה אותו דבר. כן, אני לא בטוחה אם זה אבנים, אבל גם לשים לב, אני לא ראיתי מתכון של עוגת סולת שהוא יוצא בריא בסוף. לא, לא, באמת אני אומרת לך. זה בלי סיבים תזונתיים, זה מיליון סוכר, זה מיליון, אני לא יודעת מה, זה לא איזה מתכון בריא, את לא חייבת כל הזמן לעשות את זה.
לא, לא, לא כל הזמן, כמובן שלא, בוודאי שלא, אבל אני מודעת לעניין.
תקשיבי, אם זה לא, יש לי רעיון, אני לא יודעת אם זה רעיון בעצם או לא, אולי זה ירוס לך את עוגת סולת. תשמעי, חשבתי כזה דבר, נגיד, אם זה לא אבנים, נגיד שזה קליפות של חיטה שנשארו שם, שזה דווקא ערך תזונתי טוב, כאילו, וזה בכאילו מרקם של אבנים, כי זה קשיח כזה. אם היית תוכנת את זה במג'י מיקס, ביבש, לפני שאת מרבבת עם שאר החומרים, יכול להיות שזה היה מתפרק. כי אם זה אבנים, זה לא יתפרק. ואם זה כן מתפרק, סימן שזה לא אבנים.
לא, אני לא כזאת חרוצה
עד
כדי ככה.
מה? זה אפילו לא צריך במדי אחרי זה. טוב, איך שאת רוצה.
בסדר, אני מודה לך. אני מודה לך מאוד מאוד.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך. טוב, יש לנו מאזינה אחרונה? אוקיי. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על אומגה 3, לקראת המתכון שלנו, של, אני רוצה לספר, להזכיר לכם אותו, כי ביקשתם על פודינג צ'יה, שהוא בעצם אוברנייט, מה שנקרא. אז קודם כל, צ'יה באמת ידועה מאוד כאחד המקורות הצמחיים הכי הכי עשירים לאומגה 3. הצ'יה מבפני עצמה, אם אוכלים אותה ככה כמו שהיא, חלק לא מתעכל ולא נספק, כמו שדיברנו קודם על הסומסום. ולכן אנשים יודעים שצריך לטחון אותה, להוסיף אותה תכונה, או כאילו, או להוסיף אותה לשייקים שזה תוכן את זה, או, שימו לב, אם אנחנו משרים אותה, כמו במתכון שאני עוד מעט יגיד, אוברנייט כזה היא תופחת מהנוזלים, ואז נהיית הרבה הרבה יותר קלה לעיכול, כך שהגוף יכול להפיק ממנה גם את האומגה 3. עכשיו, עוד מקורות, שנייה רגע עם המוזיקה שלי מה להגיד, עוד מקורות לאומגה 3. אגוזי מלך, מקור מעולה מעולה לאומגה 3, ממש מצוין, צריך לשים לב, דגים כמו סלמון למשל, אבל גם בדגים נוספים, טונה, מקרל, הרינג, סרדינים, פורל, יש אומגה 3, בעצות יש אומגה 3 בכמות ממש 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 יפה, נורי של הסושי, בספירולינה יש, יש עוד עצות כמו חלורלה למשל שמוספים, וגם בשמן עצות יש הרבה מאוד אומגה 3, משתמשים בו גם לייצור כמוסות של אומגה 3 ממקור צמחי. בסויה ואדממה יש אומגה 3, שזה גם כן מדהים. האומגה 3 חשובה לשיפור הזיכרון, לתפקוד המוח, להורדת הטריגליצרידים, להורדת הכולסטרול, למניעת קרישי דם, לזיכרון, מניעת תהליכים דלקתיים וכו'. ואת כל מה שלא הספקתי, אני אכתוב לכם את זה בפוסט, אבל עכשיו על הפודינג. קחו 3 כפות צ'יה, כפית קוקוס, קצת קינמון, קצת תמצית וניל, חצי כוס מים או רבע כוס חלב סויה או חלב שקדים, אם אתם שותים חלב רגיל גם אפשר, עם טיפונת ממתיק. זהו, מערבבים. שמים את זה לכל הלילה במקרר, זה סופך את הנוזלים לאט לאט, ועד הבוקר זה נהיה סמיך. הפודינג עתיר בסיבים תזונתיים שעוזרים לפעילות המעיים, מינרלים חשובים כמו אשלגן, זרחן, מגנזיום, ברזל, בערך 150 קלוריות לכל המנה הזאת, אפשרי כארוחת בוקר או ביניים גם בזמן דיאטה, אפשר להוסיף לזה גם פרוסות בננה או כפפרות יער, ואז זה בכלל פינוק. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהתקשר, לכל מי שהזין. וכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לשקד מורנג, לירון זאבי ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, אחרינו עכשיו, אחד ויחיד, פרופסור רפי קרסו. אז אני מאחלת לכולם שבת נפלאה, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אל תשכחו להסתכל על סרטון היוטיוב החדש שלי על לחם. ביי ביי!